שומעים? גלץ הסקטים.
שלום. יש, אני פה לבד היום.
את בלי אוזניות, אז אין סיבה שתשמעי אותך, אבל כדאי שישמעו אותך, כי קודם שמעו אותך. תדברי.
אחת, שתיים, אחת, שתיים. או, 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 או.
אנחנו, זאת אומרת, אנחנו כמובן בשידור.
סליחה, חברים, איזה פתיחה...
התגעגעתי מאוד לפתיחות האלה.
כמו לראות איך עובד מנוע.
שתראה, ככה אני מלמדת למה אתם התוכנית הכי טובה ברדיו. אתם זוכרים שפעם הייתה טכנאית שאמרה לכם להתחיל מחדש הקלטה ולא הסכמתם כי דיברתם על מה זה להתחיל מחדש? מתי כבר אנחנו מתחילים דברים מחדש?
צריך להתמודד עם הזה, נכון. אבל בסדר, אפשר לראות את המוזיקה, הבנו.
אז יש תכתבי עלינו יום אחד ספר.
ספר?
מה, מינה איש הזה?
אתה לא הבנת מה? סל הכישורים שלי, ספר לא יהיה.
חוברת.
לא, כאילו ספר הוראה, ותראי שיצא לך מזה גם עוד ספר.
חוברת.
תלכי על זה כאל ספר הוראה. כל הדברים שאת מספרת עלינו בקורסים שלך,
כן.
תכתבי אותם גם.
בסדר.
אני אגיד לך למה,
מה
לא,
יצא לך
לא,
בזה?
לא, לא בגלל, אני לא זוכר את הסיפור שהיא סיפרה עכשיו.
סיריאסלי, לא. הקלטתם באולפן הקטן, המצ'וקמק. בבקשה,
צריכה לכתוב את זה.
שזה תמיד כיף גדול שאתם יושבים אחד על הברכיים של השנייה או להפך.
לך זה כיף.
ואני נטשתי אתכם כדי להביא כוסות מים, כי זה היה בכל זאת האולפן הקטן ולא פשוט.
נכון.
וכשחזרתי, אמרה לי הטכנאית, אז היא הייתה חיילת, מאי דוידוביץ', תראי, אני עצרתי את האות ורציתי להתחיל, אבל הם לא הסכימו. וזו תוכנית שעוד אפשר למצוא אותה.
טוב.
אני מאוד אוהבת את זה. זה הוציא אתכם לשיחה פילוסופית של איזה רבע שעה, שעסקה בהאם
נכון.
בגילכם אז, השנה ודאי, 2014, משהו כזה.
אני כן זוכרת תוכנית אחת, שבלילה, שהגעתי באור שיניים, מה שנקרא,
no.
ומי שהייתה בכניסה לא הכירה אותי, ואחר כך התנצלה, כי מישהו נזף בה, והיא אמרה, אני מצטערת, אני חדשה פה. ואז אני כן זוכרת שנכנסתי לאולפן כולי מזועזעת, מתוך זה שהבנתי שזה משפט שאני לא אגיד יותר לעולם. אני לא אהיה חדשה יותר בשום מקום. כי זה אני כן זוכרת, שדיברנו על זה, שזה, וואלה, פתאום עברנו לאנשהו. יש איזה אפשרות...
אנחנו מקליטים?
התוכנית היא בעיצומה. אתה לא הבנת את זה?
לא.
אוקיי.
איזה...
לכן אני אמרתי
כן, שזה... כן, חיכיתי לאות.
לא יהיה שוב. א', שם... אתה בלי אוזניות, נכון. איך תדע שיש אות, אבל לא... לא.
די, בואו נתחיל.
בואו נדבר, לא, אז אני רוצה... אז בדיוק על זה רציתי לדבר איתך.
ממש על זה?
לא, כן, על יד זה, נו.
זה כבר לא על זה, זה על יד זה, זה...
יו, איזה פולניה, אלוהים, נו.
לא, כי אתה איסלנד.
כן?
ממש.
הייתי קצת איסלנד.
איסלנד עכשיו, אנחנו לא בעד.
למה, מה הבעיה עם איסלנד?
נו, באמת.
כולך 400 אלף איש.
אבל אנטי ישראלים.
לא כולם.
עם 400 אלף אנחנו יכולים להסתדר.
ויש להם הרי געש.
המיליונים האחרונים, כן, שמתפרצים להם כל הזמן.
מה אתה רוצה לדבר?
פתאום היה איזה סוג של שיחה עם אנשים, וקלטתי את עצמי.
ממש הקשבת גם?
כן, כן,
וואו,
כן.
וואו, מעניין,
כן.
יש לך תאריך ושעה של האירוע הזה, של להיכנס לסרט. נו, אז מה היה עם האנשים? דיברו אז... עליי? הנה אני שותק.
לא, אי אפשר.
שתקתי.
כן, דיברו עלייך, בטח. האמת שאני מוצא את עצמי מדבר עלייך המון.
גם אני עליך.
אני לא מבין איך ולמה גם.
גם אני עליך.
אבל אני גם תמיד רואה שהעיניים של האנשים שאני מספר להם נעצמות כל פעם. ואז עודיה אמרה לי, הם כולם כאילו, די כבר אתם עם הזוגיות המסריחה הזאת. בקיצור, ותוך כדי השיחה דיברנו, מצאתי את עצמי פתאום אומר, אתם יודעים מה, אני כבר, די, ויתרתי, לא אכפת לי. אני חשוב, הילדים והנכדים. ופתאום אני קולט ש... למאבקים יש גיל. ואני מוצא את עצמי כאילו בא ואומר לעצמי, מרגיע את עצמי בזה, שאני אומר, טוב, אני, זה לא מלחמה שלי באמת, אלא אני נלחם למען, למען הדור הבא ו, וכו'. וזה כאילו מקל עליי את ההתמודדות עם מה שקורה מסביב. ו... אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל האם זה מחליש את הרצון שלי להילחם? האם זה גורם לי לא תמיד לצאת להפגנות?
מה גורם לך?
הגיל והידיעה, לא גיל מבחינה זה שאני זקן ולא יכול ללכת, אלא הידיעה שאוקיי, זה מלחמה של הצעירים, הם צריכים להילחם על העתיד שלהם, אני עברתי את זה כבר, ולכן אני בעד ההתנגדות, או לא משנה מה, אבל אני כבר לא ב... ואז אני מסתכל לחוצה, ואני רואה המון מבוגרים בחוץ, כשיוצאים להפגנות.
לכן, זה מה שתחלתי להגיד לך, אני חושבת שזה עניין של אופי, לא של גיל.
לא, אבל...
היית אחר פעם?
כן.
אתה מרגיש שינוי?
כן, בטח, על זה אני מדבר. אם לא היה לי שינוי, אז הייתי...
אוקיי.
כן, אני מדבר על זה ש... בכלל בחיים אני מרגיש שינוי כולי הרבה יותר
לאה
ורך יותר ועגול יותר.
כן, אבל אני חושבת שזה הפעם קשור לעובדה שאנחנו, אולי מה שנחלש אצלך זה האמונה שאתה יכול לשנות, שמשהו ישתנה.
כאילו, אני מדבר על ההתמודדות, לא על האמונה.
כן,
עכשיו,
אבל
אני...
מה מוציא אותך החוצה?
לא,
הרצון למחות, אבל צריכה להיות גם איזה סוג של תחושה שאתה יכול לשנות משהו. ואם אתה מרגיש
לא,
שזה
לא
משנה...
אז את לא הקשבת למה שהתכוונתי, אז ויריגע את זה.
הקשבתי, אולי לא הבנתי.
אז אני אומר, יכול להיות. אני לא שם, אני לא עכשיו ביכולת שלי לשנות או לא.
כן.
אלא הגיל גורם לי להתמודדות אחרת עם המצב. כש... בדרך כלל שאתה מתמודד עם משהו, אז העתיד נורא חשוב לך, כי אתה נאבק למען עתיד יותר טוב.
Mm-hmm.
העתיד שלי, לא רוצה להגיד שלך, אבל העתיד שלי לפחות, הוא הרבה יותר קצר והוא הרבה פחות מרתק. העתיד של מי חשוב? של הילדים ושל הנכדים.
נכון, אבל אני לא... אז כן הבנתי מה אמרת.
זה כאילו מוריד את ה...
אבל הילדים והנכדים זה לא...
אני אומר, אני לא כל כך נסער.
לא נסער?
זה מה שאני מנסה להסביר.
אוקיי.
אני נסער, אבל ההתמודדות שלי עם זה היא, טוב, נו, איך אומרים? אני כבר, עליי זה לא מאוד ישפיע, כי סתם, אתן לך דוגמה הכי פשוטה, אם יש דיבור על... אז אתם יודעים מה, אז אני עוזב את הארץ, אני יוצא למקום אחר, ואני אומר, טוב, אבל תשאירו אותי פה, אני לא זז. לא בגלל שאני אוהב את הארץ, אלא בגלל שדי, מבחינת גיל, אין לי כוח, אני לא... אני אתמודד עם מה שיש גם פה.
Mm-hmm.
זה בסדר. אבל אם אתם רוצים כוח ואיזוז ו, ולצאת כן. ו, וכולי, חבר'ה צעירים, זה שלכם.
כן, אני מניחה שמהפכות מובלות בדרך כלל על ידי אנשים צעירים. השאלה אם אין תקופות שאתה נלחם על הווה ולא על עתיד.
ההווה תמיד קשור לזה שאתה רוצה לשנות את ההווה כדי שהעתיד יהיה יותר טוב. בעצם זה העניין. כי בלי עתיד, בלי חזון, בלי לראות מה יקרה הלאה, ההווה לא שווה גוש.
כן, נכון, תמיד שואלים מה יהיה, לא שואלים מה יש.
ולכן הסרט שדיברנו עליו, ימים מושלמים, בא ואומר, עזוב את ההווה.
יש
את המשפט הנפלא שלו שם, שאומר, עכשיו זה עכשיו, פעם אחרת זה פעם אחרת.
לא יודעת, אני בדיוק רציתי להגיד לך בוקר...
דבר ההגנה.
לא, אין לי הגנה, אני חושבת על מה שאתה אומר.
בבקשה.
אני באזורים האלה, אני רק עוד לא יודעת בדיוק איך לנסח, אני רציתי לשאול אותך בוקר אם אין
לא,
איזה...
לא, כי אני רואה את האיש שלך, למשל. הוא מלא
כן,
איזוז.
כן, אבל הוא לא, אתה יודע, הוא יצא על, השבוע, לא זוכרת באיזה יום זה היה, לאיזשהו ספונטני עם החטופים.
כן.
גם כן, זה היה איזה אחד הערבים שהיה משהו, מישהו הודיע משהו, ואז התארגנה, כבר לא זוכרת מה זה היה, ואמר, ושאלתי אותו, לא שאלתי אותו למה הוא הלך, הוא כתב לי, יצאתי, זה היה באיזה 11 בלילה, 10 וחצי בלילה.
הוא יצא רק ב-10 וחצי?
כן, כן, כי רק אז זה התארגן, אני הלכתי פשוט לחברה.
אה, אני חושב שזה בטח בערב ההוא של ארבעת החטופים, שהתגלה שהם נהרגו.
משהו כזה, והתארגנה איזושהי...
יציאה ספונטנית שהייתה, כן.
יציאה ספונטנית לרחוב, הוא הלך לעמוד עם משפחות החטופים שם, והוא כתב לי, זה חזק ממני. זה מה שהוא כתב לי בוואטסאפ. בגלל זה לא, אתה יודע, לא התחלתי למה ואיך, ואולי לא.
והוא חזר הביתה כאילו?
הוא חזר. הוא חייב להיות, אני גם משהו מושך אותי.
אני אגיד לך משהו.
אבל הוא יותר חסר שלי.
המאזינים חייבים לדעת, אבל... אתם גרים בלב ליבה של העיר, ממש
כן,
מחק בשבילנו, הליכה.
גם בשבילנו לא לצאת, זה כבר באמת איזה אסקפיזם.
זה כאילו, הכל על הפנים שלכם, אז מבחינתכם זה
אין,
ממש ספונטני לצאת.
אין מאמץ פיזי.
אנחנו צריכים להיכנס לאוטו.
המאמץ הפיזי הוא לא העניין. אצלי זה המאמץ הנפשי, לכן לא תמיד אני מצליחה ללכת. הפיזי זה לא העניין, כבר נסענו, כבר נכנסנו לאוטו, אתה יודע, היו לנו דברים שהיינו נוסעים אליהם.
נכון.
אבל אני מרגישה שהייתי רוצה בשלב הזה איזשהו מחצב של אופטימיות. אני קצת נפלתי השבוע כי מישהי שאני מחשיבה כאופטימיסטית גדולה, כתבה לי אני מיואשת. ויש אנשים שכשהם אומרים לך אני מיואש,
זה משפיע עלייך?
לי נורא. כי אתה לא מצפה מהם להגיד את זה, כי הם לא מיואשים.
הם היו הסמן של להסתכל עליו ולהגיד,
יש אנשים כאלה, אתה יודע, שמושכים קדימה, הם לא מכחישני עובך חרה, סליחה. הם לא אומרים, הכל נהדר. אבל הם אופטימיים, הם אומרים, עכשיו קשה, יהיה בסדר, ופתאום היא אמרה, אני מיואשת, וזה... תשמע, אני חושבת כולם, אני מחפשת איזה מחצב כזה, כמו של אורניום, כמו של זהב, כמו של משהו שאתה יכול לבוא ולחפור בו קצת אופטימיות. אז אני עכשיו נאחזת באלה שאומרים, עוד מעט יהיה כל כך רע, שאחרי זה יהיה מוכרחים שיהיה יותר טוב.
כן, כדי שיהיה הכי טוב, צריך להיות מאוד מאוד רע.
כן, שכנראה זה, אתה יודע, תמיד חשוך, לפני עלות השחר, יש כל מיני כאלה...
משפטים
שהם כנראה עידוד. נכונים, אבל...
הם לא, אבל אנשים אוהבים להתעלות בהם, כולל אני, אני אומר את זה כל הזמן.
תקשיב, אני חושבת ש... כאילו, יש אנשים שאמרו את זה קודם, אני מרגישה את זה עכשיו ממש בגוף שלי.
מה?
עד שהחטופים לא יחזרו, ואני לא יודעת כבר באיזה מספר מדובר, אבל האקט הזה של שיבה של אנשים חיים שנמצאים עכשיו בשבי החמאס, אני חושבת שאנשים לא מבינים בדיוק איזה עוצמה לאומית תהיה לזה, ולכן כל פעם שנכנסים לוויכוחים של זה כן נכון, זה לא נכון, המחיר, לא המחיר, אז אני יותר ויותר מבינה שזה ברור שזה גם כל משפחה, וזה היקר שלה, זה עולם ומלואו, אבל גם למי שלא מכיר את האנשים האלה, האקט הזה, זה באמת אם הם לא יחזרו, אם יקריבו אותם על מזבח, יכול להיות שיש אנשים שיצדיקו את זה, איזשהו ניצחון הירואי וזה, אנחנו כבר לא נהיה אותם, אנחנו, מה זה לא נהיה אותם? זה גם משפט שאומרים שאני כבר נמאס עליי, אבל זה שינוי ברמה הגנטית. אנחנו נהיה מוטציה, ככה אני מרגישה. זהו. ולכן אנחנו גם השבוע, אתה יודע, זה כבר, אנחנו, אני מרגישה שאני רוצה שהם יחזרו, פעם זה היה בשבילהם, אחר כך עכשיו בשביל המשפחות, אחר כך בשביל המשפחות שלהם, ועכשיו הם צריכים לחזור בשבילנו גם. הם צריכים לחזור בשביל שנוכל להמשיך לחיות פה. לא יודעת, אף אחד לא רואה את זה, כאילו, באנשים שיש להם מנדט להחלטות? כנראה שלא. טוב.
לא, הדבר העצוב זה שהם כן רואים.
אז מה?
והם לא מסוגלים.
זה כאילו כניעה.
זה כניעה לגחמות הפוליטיות, זה כניעה לגחמות...
זה לא גחמות, אני לא יכולה לחשוב שזה...
מבחינתי זה גחמות, אבל מבחינתם זה לא.
בוא ננהל רגע דיון כאילו זה לא גחמה. אתה יודע, בוא נעשה את הפוליטיקה.
אבל ניהלנו כרגע דיון, כאילו זה לא ככה.
לא, אתה מסתכל, עזוב רגע, בוא נמרים מעל, בוא נלך למאדים רגע, בסדר? בוא נסתכל מלמעלה, לא על הבעיה הזאת, אלא סתם, אפילו ברמה שכל דבר שיש, שאתה רואה, שעומדים לפני זה החלטה, שהיא נורא נורא דרמטית, ואתה מרגיש שמי שהולך לעשות ההחלטה הזאת, ממש טועה, טועה ברמה, עוד פעם אני חוזרת, ברמה של המולקולה של ה-DNA, של האטום. זאת אומרת, זה לא...
אבל הוא לא חושב שהוא טועה, אותו אחד. זה בדיוק העניין.
טוב. אוקיי, אז לכן אני...
זה בדיוק העניין.
זה עצר. אז בקיצור, מחצב אופטימיות דרוש.
אני אגיד לך מה אני חולם. את האמת, להגיד לך על מה אני חולם?
מה?
על איזה הערה באלף של האנשים ששולטים בנו. בוא נגיד, ראש הממשלה שלנו, כאילו אני חולם שאני קם יום אחד, ואני שומע שיש, הולך להיות נאום ראש הממשלה, בשמונה בערב, כי זה פריים טיים, ואז פתאום עומד ראש הממשלה, מוריד את הכלים התיאטרליים שיש לו, ויש לו בלי עין הרע, מלא, מצוינים, והם עובדים, והם עבדו עד עכשיו, אם זה הלוק, אם זה כל הבריטון, זה המבט הנוקב, זה הפאוזות, הוא יודע מה הוא עושה, שיזרוק את הכל לפח, ושידבר פתאום חדש. זה החלום, שיבוא ויגיד, עם יקר, תקשיבו, יש לנו סיפור, זה לא שאני לא יודע מה הסיפור, ואני החלטתי, שבעיניי הדברים צריכים לראות כנראה אחרת, ואני מסיר מעצמי הכל.
אפילו מחזה לא כתבו על זה. אז אתה רוצה שזה יקרה בחיים? ואם היו כותבים, היה אומר הדרמטורג,
לא אמין.
לא אמין, לא אמין. הפרוטגוניסט לא יכול פתאום לשנות ככה את אורו.
בשביל זה אמרתי, זה חלום.
בטרגדיות, יפה, בטרגדיות היווניות, הוא עושה את זה, אבל זה תמיד מאוחר מדי.
נכון. כי הוא קיבל את העונש, ואז הוא מבין בדיעבד.
נכון.
בוא נחלום, אני חושב שאת העונש כבר קיבלנו, את יודעת מה? אני חושב שאת העונש כבר קיבלנו.
זאת אומרת, הוא יכול.
הוא יכול, הוא יכול בגילו, והכל השתנה פתאום. אפילו הפצ'ה מצ'ה של תביעות ומשפט ולהסיר ואיומים, ושבור את הכלים. תעשה משהו אחר.
אפילו אנשים בחיים הפרטיים שלהם לא יכולים לעשות את זה, אז פתאום...
אבל אתה לא איש רגיל, אתה ראש ממשלה כבר הרבה זמן, אתה פשוט עטוף, אני אגיד לך, פעם, אני זוכר שהייתי עסוק בלקבל את האפשרות לביים בבית אופרה, משהו שנפל עליי בגדול, ומישהי אמרה לי, אבל תיזהר, אל תיפול לעניין הזה. שאתה פתאום המאסטרו בבית האופרה, תביים. ולרגע הייתי שם, אני מכיר את זה.
בדימוי.
בדימוי. וזה עובד, כי כל הסביבה מתנהגת אליך, בתוך הדימוי הזה. הם משרתים את הדימוי, הם מפמפמים
מכירה,
אותו.
אתה, זה נורא מעניין, כי...
ואז אתה נופל פתאום למלכודת הזאת, ואתה מחזיר חזרה את הדימוי שרצים, כן, שתיתן.
אני מכירה את המשיכה שלך למקומות האלה.
כן.
אתה מנהל יחסי עם משיכה ותאוב עם זה שנים.
נכון, ולמדתי שם אז שיעור מאוד גדול. היה לי אז שיעור מאוד גדול, והיום אני באמת אחר.
כן.
אבל עברתי תהליך. ולכן, בגלל שעברתי את התהליך הזה, אני אומר, כבוד ראש הממשלה, יאללה. יאללה, תהיה איש, תיכנס לדפי ההיסטוריה, אתה לא מבין איך ולמה וכמה. אתה לא מבין. אתה בן 74, אתה כבר לא לגמרי בריא. מה זה משנה עכשיו? מה חושב ההוא? הימין פה, הבייס שם. תהיה איש גדול, ענק מהחיים. סתכל בעיניים למצלמה, ואתה יודע לעשות את זה. ותגיד, רבותיי, בוא נדבר עכשיו, יאללה. הרי אתם יודעים שאני יודע הכל.
אתה יודע מה, אתה רוצה את המשפט מחץ הטרגי באמת?
נו.
שהאלים יתערבו, וגם כשהוא יעשה את זה, איש לא יאמין לו.
טוב, זה באמת תהיה, זה יהיה טרגדיה גדולה מאוד.
זה מה שהאלים אוהבים. Just because we get around Talking about my generation Things they do look awful Talking about my generation I hope I die before I get old Talking about my generation Take my generation, baby Why don't you all fade away Talking about my generation Don't try
dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around. Talking about my generation. Things ain't doing awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old.
השיר הזה מרגיז אותי,
איך השיר הזה יכול, The Who, My Generation.
כן, כן, כן,
לא, נכון, אבל באיזשהו שלב זה מין,
הוא רוצה שתצאי לרחובות ותצעקים.
בוא נעשה הסכם, בוא, דיברנו על זה כבר. האולדיס שלך זה לא האולדיס שלנו.
תעשה לי טובה, זה לגמרי האולדיס שלך.
לא, אני יודע שזה
אולדיס. זה שלך.
אני מתכוון האולדיס שלנו, זה המאזינים גם.
היא תקבל גם את סווי של דין מרטין.
זה בדיוק, זה מאזורי הדין מרטין.
חבר'ה, יש באמצע דברים.
ועוד.
טוב, יש לי עכשיו, תקשיבו, אני יוזמת מהפכה. ובאתי בזעם מספק לדבר הזה.
מה את אומרת?
לא, תקשיב, זה נושא שכבר, זה דלת שכבר נכנסנו דרכה אלפי פעמים, אבל אני לא רואה שהשינוי מתרחש. ולכן, היום אנחנו ניכנס ברבק של זה, ואני מקווה שתתחיל תנועה רצינית. והעניין הוא חתונות. תקשיבו, צריך חד וחלק, קח את המשפט של נתן, חד וחלק!
ככה אני נשמע?
כל הזמן.
חד וחלק.
להפסיק את העניין של כסף בחתונות.
אז מה במקום?
לא יודעת. תביאו מתנה או...
אז זה פתר הרבה בעיות.
לא, לא, תקשיב. זה לא פותר שום דבר. תראה, עוד פעם, כמו הרבה דברים. או להחליט על סכום שלא עוברים אותו. כי אני אגיד לך מה, אני פשוט יצא לי...
איפה הבעיה?
הבעיה היא ככה. יצא לי בשבועות האחרונים להתקל גם באנשים ש... בוא נגיד מצבם הכלכלי כרגע לא בכי טוב, והם צריכים ללכת לחתונה.
אז הם בלחץ.
עכשיו, למה הם בלחץ?
כי הם צריכים לתת סכום.
אבל זה סכום שמי שבמצוקה כלכלית לא יכול עכשיו להוציא. עכשיו, מה זה המשפטים האלה? צריך להביא מינימום 500 שקל. עכשיו, במקביל, זה הדיבור, ויש לך אפליקציה שאומרת, אם אתה בקרבה כזאת או קרבה כזאת, צריך, יש כבר מחיר לכרטיס הזה.
נכון.
ובמקביל, נתקלתי בתופעה. מה זה נתקלתי? אני יודעת, זה כל הזמן פשוט עלתה לי הקריזה עוד פעם. שגם הצד של החתן והכלה, הוא רק עסוק בלהחזיר לעצמו את הכסף שעולה לו האירוע, ולכן ממצב של אתה נותן מתנה לזוג בתחילת דרכו, הגעת למצב שאתה הולך למסעדה, שאתה לא אוהב את האוכל שלה, שלא התכוונת להגיע אליה, אתה משלם כפול ממה שתשלם במסעדה רגילה, זה לא מגיע לזוג, אתה לא משמח והוא לא שמח, אלא עשינו מה שנקרא מחזור כלכלי, ושני הצדדים נותרו בלי כסף בעצם, ועם איזו תחושה של רמאות.
אז מה הפתרון?
אז, אוקיי, קודם כל אני רוצה שיקבלו את זה שלא מביאים יותר כסף. עכשיו בוא נחשוב מה אפשר להביא. אז לכאורה מתנות, את אומרת בסוף, זה בכל זאת שווה כסף, כי אתה אומר מה כל אחד הביא. יש, אני חושבת שבמתנה, אם היא מדויקת, מקבל המתנה פחות מתעסק בכמה היא עלתה.
הפעם זה ז'אנר של עצות לחנויות, ומשם אנחנו רוצים את המתנות שלנו.
נכון, אני לא מתה גם על זה, כי אז, תראה, מה היופי במתנה? כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, לפחות כפי שאני רואה את זה, המתנות שמסמכות
אותי. עוד שנייה, אני רואה באוויר מגיע סיפור האבטיח שלי, אבל כבר סיפרנו אותו 400 פעם.
לא, אתה יודע מה, גם הסיפור האבטיח שלך, שהוא באמת קצת קיצוני, ומי שלא מכיר... אולי אפשר לספר ש...
לא, לא, כבר אי אפשר.
אוקיי, ענת הנביא מתנת חתונה פעם ממישהו אבטיח, ולא הבין למה זה לא התקבל בשמחה.
לא, אבל מאחורי האבטיח עמדה העובדה פשוטה, שהזוג שהתחתן, הזוג כל כך עשיר, שגם להביא כסף כדי לממן את החתונה לא היה אישו.
נכון.
אז אמרתי, בוא נהיה מקוריים. רציתי להיות מקורי,
לא? לא, העניין, אבל אני...
כתבתי עליו לליל הכלולות.
אז אני אגיד לך למה אני כן אוהב את המתנה הזאת, בסופו של דבר, למרות שהיא דבילית.
כן.
עניין של מתנה, בניגוד לכסף, בעיניי, זה מה שתחלתי להגיד, שהמתנות שהכי שמחו אותי, בימי חיי, כשאני חושבת אחורה, זה מתנות שכשקיבלתי אותם, אמרתי, אוי, האיש הזה מכיר אותי. ואני כבר החמאתי לך כמה פעמים על המתנות שאתה מביא לי.
נכון.
הן לא שוות כסף, אתה יודע, לא הבאת לי יעלומים וזה, ואם לא היית מביא לי יעלומים, זה היה פחות משמח אותי, משהבאת לי את הספר של רוביק רוזנטל, צירופי לשון, כי זאת okay. מתנה של מישהו שחשב עליי. חשב מה אני רוצה, מה אני אוהבת, מה מתאים לי.
אבל אתה לא מכיר
לי.
את החתן והכלה.
אז אל תבוא לחתונה, זה הדבר השני.
מה?
סליחה, מי שלא מכיר את החתן והכלה, למה הוא הולך לחתונה שלהם?
הזמינו אותו.
לא, אז למה מזמינים? בשביל הכסף שלו.
אז תתחילי עם החתן והכלה קודם, אל תזמינו.
בדיוק,
אל תזמינו אנשים שאתם לא מכירים.
נכון, קודם כל אל תזמינו אנשים שאתם לא מכירים. טוב, זה כבר יש לי תיאוריה. ההורים, אתם רוצים לחגוג את נישואי בנכם או ביתכם, תעשו לכם מסיבת חגיגה שלכם, תזמינו את האורחים שלכם, החתן והכלה יבואו ללחוץ ידיים.
אין לך אפילו איש אחד שיתמוך עכשיו בדבר הזה.
קודם כל אני לא בטוחה שאין לי, אבל עזוב, נגיד אני קיצונית. עכשיו, אם אתה לא מכיר את ה... ברור שהמתנה תהיה שווה כסף, אבל כסף בצורה, מישהו סיפר לי שהוא קיבל עם ההזמנה לחתונה כבר קישור לאפליקציה של כרטיס אשראי.
כן, אבל זה כדי להקל עליך.
לא, זה לא להקל, זה מגעיל, אבל זה מגעיל. זה הרס את כל ה... מה הרעיון? כאילו, אנשים שמתחתנים, הם צריכים שמה? שאנשים ייתנו להם כסף? אתה יודע שזה עוד מעט יגיע, מישהו ראיתי עצה, התחלתי לקרוא על, כשעלה בי הקריזה עוד פעם, אז התחלתי לקרוא, נכנסתי לאפליקציה, כמה נהוג לתת בזה וזה וזה וזה. ומישהי כתבה, אני לא יודעת מה לעשות, זה כבר חתונה רביעית של השבוע והחודש, ואני במצב כלכלי לא טוב וזה וזה, מה עושים? ואשכרה מישהו נתן לה עצה, את יכולה להעביר בביט ולא לבוא, ואז את יכולה לתת פחות. תקשיב, זה... אתה מבין את האבסורד?
כן.
אני לא מבינה, אם אני לא באה, אני גם לא מעבירה בביט שום דבר. לא הבנתי את הקונספט.
לא, היא אמרה, לא נעים לי, זה משהו, זה מישהי...
יש קונספט, יש כזה קונספט של אנשים, למשל, אם אני מוזמן לחתונה של חבר מאוד קרוב, ויש לי הצגה באותו יום, אני אשלח לו מתנה. למרות שלא באתי.
אתה יודע מה, לפחות זה הולך אליו. לפחות אתה לא מממן לעצמך את האוכל.
לא שנייה, אבל אם זה חבר נורא קרוב, אמרת, אנחנו מדברים על מאוד קרוב, איך קורה שאתה לא בחתונה שלו?
כי הצגות נקבעות חודשים מראש.
גם חתונות.
לא, 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 אני את החתונה שלי הייתי צריך לקבוע דרך...
ואל תיכנסי לשם, אנחנו במקצוע...
דרך התיאטרון שלנו שיאשר לנו ש... אנחנו עובדים בערב, נו, אנשים לא כך מבינים את האבסורד הזה.
אנחנו לפעמים יכולים לבקש אילוץ, אבל לא תמיד התיאטרון צריך להסכים לזה, כי אם הוא מחר סדרה, ולא חשוב, זה לא מעניין את הציבור, אבל צריך להבין שברוב הפעמים כשיש לנו הצגות, זה לא יכולנו למנוע את זה.
בוא נגיד כך, זה עובד אפוא חבר טוב מאוד, שואל אותי מתי אני פנוי, כדי לקבוע...
בשביל לדיוע, זה לא מצחיק.
אבל על זה התכוונתי.
כן, אבל בוא נגיד ככה, גם ככה זה מאוד לא נעים לי, כשהוא מתקשר אליי ואומר לי, מתי אתה יכול לבוא לחתונה שלי, אני רוצה לקבוע על פיך. ואני אומר, תקשיב, מה זה על פי? יש לך עוד כל כך בפרמטרים אחרים, תעזוב אותי בשקט.
אבל כל השאר לא כוכבים בתיאטרון.
לא חשוב.
אני שנייה אבל אומר שאצלי, החברים הטובים, יש מעטים מהם, אבל בחתונות שלהם הם קיבלו מתנות, לא כסף ולא בביט, לא היה אז ביט, אבל לא משנה.
זה אותה מתנה שאת מביאה, או כל פעם מתנה אחרת?
לא, כל אחד בהתאם. ואני אגיד יותר מזה, כשזה היה מתנות, הוצאתי הרבה יותר כסף מאשר לא הייתי מביאה פשוט.
למשל, אבל זה לא, זה כבר לא העניין.
זאת אומרת, השקעתי בהם ממש מחשבה על מה יתאים להם.
מה שקורה היום בחתונות זה ככה, נתן. אלה אין להם כסף לעשות את החתונה, לאלה אין כסף להביא לחתונה, אז שני הצדדים באיזשהו לחץ. זאת אומרת, שני הצדדים, אני מדברת על המיינסטרים, לא על מי שנורא עשיר ולא על מי שנורא עשיר בצד השני. בסדר? אנשים רגילים. עכשיו, זה פרמטר אחד. הפרמטר השני הוא המבוכה. גם פה שני הצדדים במבוכה. זה לא נעים לו לא להזמין, וזה לא נעים לו לא לבוא. אבל זה לא רצה להזמין, כי זה כבר חברים של ההורים, שגם ההורים יכולים לחיות בלי להזמין אותו. והצד השני אומר, מה אני צריך לבוא, אבל לא נעים הזמינו אותי. ואני, השבוע היה לי שיחות בדיוק, הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות, הזמינו אותי. אני אומרת, אל תלך, הוא אומר, איך אני לא אלך, הזמינו אותי. עכשיו, אני בטוחה במיליון אחוז, שמי שאומר, לא בא לי ללכת, הוא בדרגת קרבה כזאת רחוקה, או דרגת רחיקה, אני לא יודעת אם יש לזה מילה, שגם הצד השני הזמין אותו כי לא היה נעים, כי אתה רוצה להזמין את הבת שלו, כי היא לזה, אבל אתה אומר, מה, עכשיו גם לא נזמין אותו. תקשיב, אין פה, אף אחד לא מרוצה. ואני ממש מבקשת שמהתוכנית הזאת...
אבל לא הגעת מוכנה לאייטם בלי גם לעשות מחקר, לשוחח עם חתנים וקלות.
אני לא רוצה לשוחח, אני לא רוצה לשוחח איתם, כי אי אפשר לתת להם להחליט. עצם זה שהם בכלל בוחרים לעשות חתונה, כבר שיקול הדעת שלהם מוטעה.
טוב, נו, יאללה, קלישה הידועה.
עכשיו, זה לא קלישה. איזה חתונה לעשות, זה נושא שאני מוכנה לדבר עליו. אם אתה עושה חתונה שעולה 150 אלף שקל, או אני מבינה שזה כבר יותר, אני לא יודעת.
לא יודע, אין לי מושג.
פאקינג 150 אלף שקל להוציא בערב. למה?
על הערב הכי מרגש בחייהם.
למה הוא צריך לעלות כסף? הרגש קשור לכסף? אי אפשר, הערב הזה מרגש, למה הוא מרגש?
אז בוא אני אשאל אותך, ואני אשאל אותך בדרך עקיפה, כדי שתביני למה 150 אלף שקל. חשב פעם על הציפייה שיש מהחתן והכלה, שמזמינים אותך לאיזה מתנה תביא, אני מדבר עלייך כאושייה כאילו מפורסמת, שזה גם בעיה, נכון?
לא.
שאת באה ואת אומרת, אוקיי, עכשיו הם יגידו מה... זה היה צ'ק שעודיה קורא נתנה לנו רק 500 שקל, עודיה קורא המפורסמת, ציפינו ממנה לאלף. כאילו יש גם את הציפייה הזאת, אותו דבר חתן והקלה.
למה הציפייה הזאת?
למה הציפייה הזאת? כי כשאתה מזמין אושייה...
כי הם צריכים לממן את ה-150 אלף שקל, אז למה?
אני עכשיו לא שם, אני עזבתי את זה.
לא, שנייה.
שהכסף...
עזבתי עכשיו את המימונים, עזבי מימונים.
לא, בסדר, מה אתה אומר? שהכסף משקף את...
כשאת אדם מפורסם,
לא יכול להיות איך הכלכליות. אדם מפורסם, אז בוא, קאט, הלכת למקום אחר. האם לא מטרידה אותך מדי פעם המחשבה, שאת הולכת לאיזשהו מקום, שאת אמורה לתת מתנה, שעל המתנה שלך יסתכלו בעין אחרת?
לא.
אז תחשבי, אז זה טוב.
לכן אני משקיעה מאמץ בלמצוא מתנה, שאני לא יכולה אף פעם להיות בטוחה ב-100%, כי כל אדם הוא מסתורין בפני עצמו, אבל לפחות אני מנסה לחשוב מה ישמח את האנשים הספציפיים האלה. ואם אני לא יודעת, אז אני אתאמץ יותר. הכסף הלא נותן לך...
אני לא מדבר עכשיו על כסף, אני מדבר על העיקרון. סתם, את לא בלחץ ממה יגידו, מה דאטנר נתן לנו, זה, או איזה יופי משהו נתן לנו. כלומר, יש עוד מחסום אחד שאנחנו צריכים לעבור.
לא, קודם כל אני אטען שזה, אתה צודק שאתה אדם מפורסם, כי אתה אולי חושש שזה ידלוף, אבל בתוך חתונה, יכולים להגיד את אותו דבר גם על החבר של ההורים, שהוא עמיד והוא לא מפורסם.
זה כל מה שהוא נתן. שלי, הבעיה
לא,
שלי
אני רק אומרת
היא...
שזה לא רק עניין של מפורסם. הפרסום הוא לא העניין. אבל כן, אני
הציפיות,
מאוד חושבת
בקיצור,
מה יגיד.
יש מה מעגל ציפיות גם של החתן והכלה מנותני המתנות.
אני חושבת שהיום הגענו למצב
שהציפייה,
לא, הרשימה...
יש רשימה
לא,
אחר כך,
לא.
מי נתן מה?
אני
בטח.
לא מסכימה עם זה.
אבל היא קיימת הרשימה.
אבל אני לא מסכימה עם הניתוח שלך, של משמעות הרשימה. זה שהיא קיימת אני יודעת. הרשימה הזאת לדעתי קיימת, כדי למנוע שתקבל 20 אלף כוסות יין. אלא שלפחות אם נותנים מתנה, שזה, ואני הייתי במקום
לא,
הזה.
לא, הרשימה היא מה הם נתנו.
הוא מדבר על הרשימה בסוף הערב, כשסוכנים את הצ'ק. יש אקסל.
אבל אני לא שם. מה, אתה כל הזמן מתעסק במה, באותה מידה אתה יכול לשאול
עליו?
מה אמרו על התיאטרון?
אני עכשיו במקום אחר.
אז אנחנו לא מבינים באיזה מקום אתה.
אני עכשיו ברשימה.
איזה רשימה שעושים לפני החתונה?
לא, אחרי. יושבים החתן והכלה ואומרים,
מי נתן מה?
מי נתן מה? עודי הקורא נתנה 1,000 שקל, נתן דאטנר נתן 1,500 שקל, משפחת ענבל גזית נתנה 50.
כן.
אז עכשיו שענבל תזמין אותם לחתונה, הם יסתכלו ויגידו כמה קיבלנו מענבל 50, בוא נוסיף למדד, 55 זה מה שניתן להם.
נפלא, ואני בעד שככה זה יהיה, ולכן מהיום כל אחד שיביא רק 50, ואז לאט לאט, הכל ילך ויצטמצם, והחתן והכלה יזמינו רק, מה זה החתונה? בוא נחשוב שנייה, אם זה אירוע כלכלי, כמו בפאודלים שחיתנו את האציל ההוא עם האציל ההוא,
אני אוהבת שאת חושבת שזה הפך להיות משהו אחר, אבל כן.
אם זה חגיגת אהבה, מה הקשר? אז זה לא בסדר?
אני, כשעוד חשבתי שאני אתחתן, אני הגיתי קונספט, ואמרתי, אוקיי, נגיד 100,000 שקל, תמיד צריך לקחת מההורים גם, בסוף הזוג שם נגיד 20,000, נראה לי אני אטוס לחול, ואתם יכולים לחגוג איפה שאתם רוצים, לא אכפת לי.
אני אתן לך עוד...
ללא אירוע.
אני אתן לך את
ה... רגע, שנייה לפני שיברח לי.
אוקיי.
ברח לי. רגע.
אז אני אתן לך.
רגע, 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 אל תדבר. אל תדבר, שנייה. תן לי, ענבל אמרה כמה שזה... אז אני רוצה להגיד עוד משהו. וזה דבר... אוקיי, אם אנשים עושים איזשהו אירוע שהוא בשבילהם, יום הולדת, חתונה, מה שזה לא יהיה... אני אהיה קיצונית ואני אומר, אם אתה מזמין אנשים לחגוג איתך, אתה צריך לממן את זה. ואם אתה לא יכול לממן את זה, אז אל תזמין אנשים לחגוג איתך. עכשיו, כבר אני שומעת את הצרכות של כולם, ואני אומרת...
לא צרכות, זה אני צרכתי פה. את לא מכירה את המסיבות יום הולדת האלה?
כן,
תבוא לבר ההוא וההוא. אתה בא לבר ההוא וההוא, אתה מביא מתנה, אתה יושב, אתה מזמין משהו, ואתה מקבל חשבון. אתה אומר מה? אומר לא, הבא ליום הולדת
הזמין. ניחה שזה בר, ואז אתה יכול להחליט שאתה לא שותה, ומה כשזה חדר קריוקי וכל אחד צריך לשלם כניסה.
תקשיבו, זה משהו, זה לא העניין של הכסף, זה העניין של המחשבה, אתה יודע, לילדות שאני זוכרת, גם שהם עשו, נגיד, גמרו בית ספר, אני זוכרת שהם היו אומרות לי, אבל אמא, ככה זה מקובל. אנחנו לוקחות בר, והכל אחד מזמין, אמרתי, לא אצלי, לא אצלי, אני מוכנה, ואם אתם לא יכולות, אז אתם לא תעשו את זה.
אז רגע, אני אשאל אותך שאלת המשך, נגיד את רוצה לחגוג לי יום הולדת, את רוצה להזמין, אני לא ביקשתי כלום, נכון, אני סתם נהייתי כן. בת 44,
כן, ואני מרגע...
אז את מממנת הכל?
לא, אז אני פונה לחברים שלך, ואני אומרת, מה דעתכם שנעשה יום הולדת לענבל, ואז אנחנו מחליטים על זה, זאת המתנה שלנו אלייך, קנינו אותה, ופה זה בסדר, אבל אם את עושה יום הולדת...
למיעוט חבריי וחברותיי המאזינים, ואת... אני מעדיפה כזה, לא, אין לי צורך אבל... במתנות, בואו נעשה פעם. משהו, גם צריך, אפשר בלי כסף.
גם אני מכירה עכשיו את הטיעונים שאומרים לי, אבל יש זוגות שאין להם כסף, וידם אינם עשה, הכל אני מבינה, ואני גם לא נגד כסף. אני רק אומרת שזה הגיע למצב שבשביל זה, כאילו, השמחה הבסיסית נעלמה. שני הצדדים במבוכה, אחד מפסיד כסף, השני לא מרוויח כסף.
בסדר, הבנו. וזהו. אז אני עכשיו לסיום האייטם הזה, שהוא כבר נהיה ארוך מדי.
מה אתה לא מרוצה?
לא, בסדר, אני אומר, זה חרשת לכל.
Say love and marriage, נתה לשיר הזה.
בדיוק. כן, כן, ברור שצריך love and marriage.
אני שמתי אבל wedding bell blues, בסדר, אני אשים את love and marriage.
אני יכול לספר לך כאחד שעבר את זה עם הבת שלו, ולציין מאוד מאוד לשבח את ביתי, שעוד אפילו היה לנו לרגע סוג של ניסיון, בקלישה שאת מדברת עליה, ההורים, החברים של ההורים. והיום אני, בטח בעקבות מה שאת אומרת, בדיעבד, ביתי המדהימה עשתה בדיוק, כך.
נכון, והייתה חתונה נפלאה.
הייתה, thank you, הייתה חתונה קטנה. היא אמרה, אני מזמינה רק את מי, אני לא רוצה לראות בפריים אנשים, שאני לא יודעת מי הם.
נכון.
ככה היא, נכון. היא אמרה. ואז אמרתי, מה עם החברים של אבא? היא אמרה, רק חברים, אבא שאני יודעת מי, שאני מכירה אותם. ואני זוכר שאחד האורחים שהגיע, אמר, וואי, חשבתי שיהיו הרבה יותר סלבס בחתונה של דאטנר. פתאום זה חתונה, אבל זה בדיוק
עניין.
זה חתונה של דאטנר. לא, זה חתונה שלה. היא התחתנה, היא רצתה לראות אנשים, והאמת, השמחה הגדולה שלה ושל בעלה, היו אותנטים אמיתיים. היא הייתה במסיבה שהיא ארגנה לעצמה.
אתה יודע, עוד נקודה קטנה, אפרופו שגם הצד הנותן יש לו, אף אחד לא יוצא באמת. כי מה שקורה ברגע שאתה שם כל כך הרבה כסף, אז גם יש לך מה להגיד. האוכל כן היה טוב, האוכל לא היה טוב. אף אחד לא אומר, טוב הם עשו שהם התחתנו, רואים שיש אהבה. לא, אתה מתחיל בגלל ששילמת הרבה יותר ממה שהיית משלם על בילוי דומה.
אז אתה בא לחוץ.
אז אתה בא לחוץ, ואתה רואה אם קיבלת תמורה. לא, התמורה שלנו, גם אם מביאים כסף, אין לי בעיה. התמורה צריכה להיות, הזוג יקבל את הכסף הזה.
ודיברתי איתך על זה כבר פעם, כי סיפרתי לך שאני כבר, לא רק ששמתי הרבה כסף, גם התעצבנתי כי זה הייתה חתונה צמחונית.
הנה.
אתה מכריח אותי עכשיו, שמתי כסף, אני רוצה לאכול בשר.
אבל אם היית קונה להם באלף שקל.
מנגל הייתי קונה להם.
מנגל או ספה, לא היה אכפת לך שזה צמחוני.
יכול להיות.
כי ידעת שזה יגיע אליהם.
לא, ואז הייתי, לא, אני אגיד לך איפה זה היה מגיע. אז הייתי מבסוט, אבל הייתי רב ואיתך על השאלה, האם צריך לכפות על האורחים שאתה מארח אותם, שבא לתת לך כבוד במניו שהוא לפי דעתך המניו הראוי.
זה העניין, שנוח להם, הם עושים חתונה לפי השקפת עולמם.
אבל ואתה תממן את זה.
בדיוק.
אם לא היינו אוכלים את הראש עד כדי כך הרבה עכשיו, הייתם שומעים את מהנדס ואשת מהנדס.
נכון, אבל אי אפשר.
Love and marriage, love and marriage, they go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them, it's an illusion. Try, try, try and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, they go together like the horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. No, sir.
טוב, אני יכול לשמיע לך משהו?
אני רגע רוצה רק לסגור עוד רעיון שעלה לי תוך כדי השיר. מאחר ויש גם בריתות וכאלה שמוזמנים, אז אני מציעה שהמתנה לברית תהיה שעות בייביסיטר. זה שווה יותר מכל כסף. להגיד, אני בשנה הראשונה של התינוק נותן לכם פעם בחודש ערב שאני באה לשמור על התינוק בלי כסף ואתם יוצאים לבלות. צחוק. טוב, מיצינו, דבר. מה אתה רוצה להשמיע לי? אני רוצה לקרוא לך משהו
נחמד. זה מתחיל מבריטניה גט טלנט. באמת תוכנית מופלאה בעיניי. בעיקר הכישרונות שהם מוצאים והצורה שבה הם מקליטים את זה ועורכים את זה, גאוני כל הסיפור הזה.
גם השופטים נורא נחמדים.
והשופטים טובים.
מאוד שונים אחד מהשני.
מצוין, באמת. אם יש סוג של טלוויזיה מצוינת, מבחינת ריאליטי זה באמת הטופ. וגם קורים דברים אנושיים באמת. אנשים משנים את חייהם בארבע דקות.
כן, זה אמרת.
משנים את חייהם. והנה עוד אחת כזאת, כן. אבל היא באמת, גם עוד, היא גם סיפור מופלא של מישהי שנראית מועבד של השכן. אפילו קצת בעיניי, היא גם מבחינת זמרת, היא באזורים של ברברה סטרייסן. והיא כזה עולה מתוקה, ומספרת שהיא עשתה אודישנים פה, ולא, לא קלטו אותה, לא קיבלו אותה, ו...
פה בארץ אתה מדבר?
לא, לא, מדבר באנגליה. אוקיי. והיא הבת של השכן, היא לא מאוד יפה, אבל היא אסיסית, היא מתוקה, בא לך לחבק אותה והכל. ואז היא שרה, והרבה זמן לא שמעתי דבר כזה. עכשיו, שאלו אותה מה את רוצה, אז היא אמרה, אני רוצה לדבר ווסט אנד. ווסט אנד זה הברודווי של לונדון, למאזינים. והיא רוצה להיות במיוזיקלס. אז כמובן היא שבתה את ליבי. כי זה שירה אחרת, זה קצת התבטאות אחרת של מוזיקה.
אני פותחת רגע סוגריים, כן. צריך גם לדעת לשחק כשאת במיוזיקל?
בוודאי, אוקיי. כי חלק מהעניין שאת שר השיר, השיר הוא לא בשביל רק יופי, אלא הוא גם אוקיי. הדמות שרה אותה.
זאת אומרת, צריך פה כישרון מולטי-מדיה.
כן, כן, חלק מהעניין שהמון פעמים אני מתווכח עם אנשים שמזלזלים במחאות בדבר הזה שנקרא מיוזיקל, שאני אומר, רבותיי, דו לכם, זה לפעמים זה יותר מסובך ויותר קשה, כי אתה צריך גם לרקוד, גם לשיר וגם לשחק. אז נכון שלפעמים יש מחזות זמר שמכיוון שאתה שר מצוין, אז המשחק, מה שנקרא,
לא מקפידים איתו.
לא מקפידים איתו, בדיוק. אבל היום כבר לא. היום זה כל כך השתכלל, שהציפייה היא באמת להיות, כמו שזה דבר שקורה באופרה, זה דבר שקורה.
אוקיי, אז נחזור אליי.
אז היא עומדת שם ושרה, וכמובן היא קראה אותם. אז אני לא אשמיע לך את השיר הזה, אלא דווקא את השיר הבא, שכבר כולם יש להם ציפיות ממנה, כי היא עלתה שלב, בהתחלה ההפתעה נגמרה. עכשיו, לזכותה יאמר במרכאות, אני לא יודע מי יוביל אותה לשם, זה מתחיל מזה שאת השיר הראשון שהיא שרה, זה מתוך אני, Tomorrow.
שהוא אומר לה שהוא לא אוהב את זה, אז ראיתי את זה, באמת מקסים.
אז זהו, עכשיו, זה באמת שיר, גם אני.
כן, אבל גם היא מצאה לו פרשנות אחרת קצת.
והיא, עכשיו, ואז היא הלכה לקלישה הבאה, ואני רוצה שתשמיע אותה.
אז לא שמעתי, אז יפה.
ולדעתי פשוט יש לנו ברברה סטרייסנד חדשה בטח בווסט אנד, ואני מחכה לראות כבר לאיזה הפקה ישימו אותה, כי היא מדהימה.
אז בוא נשאל, לא נעים לי להיות אנטי דאטנר, אבל אני שמעתי וזה הרגיז אותי.
אז בוא נראה.
לא, אני יודע.
הפרשנות לא הייתה מספיק טובה בעיניי, זה לא היה מספיק מרגש בעיניי, זה לא היה מספיק ברודווי, וזה לא היה מספיק ביצוע, כאילו פופ בעיניי, היא איפשהו שם...
מאזינים?
לא מספיק בעיניי.
בשיר הזה?
כן, במה ששלחת.
אוקיי, אז...
רגע, אז לפני, למה אני טועה אם לשאול אותך את זה עכשיו, אני אשאל אותך אחרי זה.
אוקיי.
Way up high, there's a light that I heard of once in a lullaby. Someday I wish upon a star, I'll wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me.
אז אני אגיד ככה, זה נורא מצחן בעיניי, ואני יודעת גם להגיד למה. היא שרה נורא יפה, אבל יש עוד ששרות יפה, אבל מה שהצליחה לעשות, זה לקחת שיר שאני מכירה ברמה שהוא נהיה קלישאה.
מסכים איתך.
ופתאום היא גרמה לי להקשיב לו באופן אחר.
נכון.
היא מצאה דרך אחרת שהיא לגיטימית.
נכון.
היא לא גימיקית. אפשר גם ככה להגיש את השיר הזה. והתחושת טריות הזאת, אני כאילו רוצה להודות לה על זה, ורק בשביל זה, בעיניי, היא כנראה מישהי יוצרת.
והתשובה אלייך, מכיוון שאת לא אהבת את זה כל כך.
אני מרגישה שהיא פשוט נורא מתאמצת להרשים אותי.
כי זה חלק מהגיים.
אבל עדיין.
זה חלק מהגיים פה של השור, של ה... תוכנית טלוויזיה הזאת,
אבל הרגשתי שזה משולל אופי.
לא, זה לא נכון. היא התמודדה עם קלישאה כל כך קלישאתית, שכבר אי אפשר לשמוע את השיר הזה, באמת.
קודם כל, אני כופרת בטענה הזאת, וגם לגבי Tomorrow של אני שאמרתם, אני אוהבת לשמוע אותם עדיין, הם שירים יפים וכיפים.
אני אומר, זה באמת משונה, אבל השירים האלה אי אפשר לשמוע אותם כבר, די. באמת.
בטח באודישנים, נכון, אבל מה שהיא עשתה, זה נגיד לשבור, לעשות את זה, להיכנס בפרייזינג, בקונטרפונקט, ולא כמו כרגיל, אבל לאורך כל השיר.
לא, זה לא לכל אורך. היא עושה לה את השתיק הזה. לא, זה לא לכל אורך כל השיר, אני לא מסכים איתך. לא נכון, אבל באופן עקרוני, בואי נה, איזה...
יש לה קול מעולה.
זה לא רק קול, יש לה אינטרפטציה, היא משתמשת בקול שלה. בקיצור, אני ממש מחכה לראות אותה.
אתם כירורגים של מוזיקה, אז אתם מכסים עכשיו על רזולוציות שאני לא מכירה. אני רק יכולה להגיד שבשבילי זה חוויה כמו לראות את בעלי, שאני נשואה לו מלא 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 שנים. ופתאום לראות אותו עושה משהו, או לובש משהו.
אחר.
אחר, אבל ברמות שבחיים לא הייתי חושבת על זה.
ולפתע הוא נראה טוב עם זה.
וזה נכון, בדיוק.
בדיוק, זהו.
ואז אני פתאום רואה את אותו אדם, שהוא כבר הדהוד של האדם שהתחתנתי איתו, ואותה, אני בשבילו גם, אתה יודע, זה כבר, אתה הכל יודע, אתה הכל מכיר. ופתאום אני אומרת, וואי, צדקתי. איזה יופי.
אפרופו הדהוד, אני פתאום רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך משהו על ההדהוד, בדיוק, וואי. זה מילה מאוד נכונה, כי הרי איפה בא לידי ביטוי ההדהוד? באמת, בקטנות של החיים. יש איזושהי פרסומת לזה חברת נעלי ספורט, שהפרסומת היא קנה את הנעל הזאת, כי נכנסים אליה בלי לרחוס אותה. זה, אופ, אתה עומד, מכניס את הרגל ומתחיל ללכת. עכשיו, אני עושה את זה כל הזמן עם הנהלי ספורט שלי, שהם לא כאלה. אז אני קצת נאבק. אבל הייתי בטוח שזה עניין שלי אישית, שנים זה העניין שלי. ופתאום סמדר מסתכלת על הפרסומת, בשבילך הנעליים האלה. ופתאום אומר, היא ראתה את זה, היא רואה את זה כל הזמן, היא לא אומרת אף מילה על זה, והשירה תתמודד, אבל זה לא שאתה חושב שאם אני לא אומרת לום, שזה...
אני לא רואה.
אז ההדהוד פתאום יוצא במקומות קטנים.
לא, זה, תשמע, לראות משהו שאתה מכיר בעין אחרת, זה חסד. זה חסד, לא משנה איפה זה תופס אותך, זה חסד. ואם אנחנו דיברנו על גיל בהתחלה, אז הסיכוי שזה יקרה ככל שאנחנו מתבגרים הולך ופוחת. זהו, אז מה, אין זמן אפילו לאנקדוטה?
פחות.
טוב,
תם אז הטקס שלום. פשוט. אני אהיה פה בשבוע הבא עם אנקדוטות, יאללה. עם שירים, עם מה שצריך.
יוחזרו. הביתה.
די, בשעה. אתם לא מבינים מה הולך להיות, איזה פסטיבל ענק של שער רוח הולך להיות בארץ הזאת. אם כולם יחזרו פתאום במצעד כזה יפה. מנופפים להם, מקבלים אותם, מחבקים, כולם מחבקים אותם, מדהים.
כן, ממש אנחנו זקוקים לזה.
I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself. myself what a wonderful
קציר, חקלאות, מושבים, קיבוצים. השנה הדברים נראים אחרת. בחג הביקורים הזה גלי צהל מחבקת את בני הקיבוצים והמפונים מכל קצוות הארץ. בשלישי ערב החג ב-11 בבוקר גוני כהן ועינת שרוף בשידור עם מפונים מקריית שמונה, ובאחת אילי בוטנר ואינבל גזית בתוכנית מיוחדת ומוזיקלית עם קיבוצניקים מהצפון והדרום על משמעות החג בעבר ובהווה. שבועות בגלי צהל.
גלי צהל וגלגלץ במיזם הנצחה מוזיקלי מיוחד. אנחנו מזמינים אתכם לשלוח לנו קטעים, שירים וכתבים שהותירו אחריהם חיילים וחיילות שנפלו במלחמת חרבות ברזל. כתבו לנו בדואר האלקטרוני memory@glz.co.il. אתם עם גלי צהל. הורידו את יישומון גלץ וגלגלץ.
מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.